ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר בסייעתא דשמיא על כמה עניינים שקשורים לפסוק ותהר לאה ותלת בן ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי ראה אדוני בעוני כי אתה יאהבני אישי. הפסוק הזה למעשה הפסוק שפותח את כל סדרת לידות השבטים. ראובן הבכור, כן, הוא הראשון, ולכן הפסוק הזה מהווה איזשהו שער גם לכל השבטים האחרים, ובמיוחד לתהליך שבו קראו להם בשמות. אז פה כתוב שלאה הרתה וילדה בן וקרא את שמו ראובן. למה? הכתוב מסביר למה. כי אמרה כי ראה השם בעוני, כי אתה יאהבני אישי. רש"י אומר על המקום, ותקרא שמו ראובן. רבותינו אמרו, מה שלוקח את זה ממסכת ברכות בדף זין, אמרה ראו מה בין בני לבן חמי, שמחר את הבכורה ליעקב, וזה לא מחרה ליוסף, ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. זה מה שרש"י אומר על המקום. בואו נקרא את זה עוד פעם, כי זה, יש פה כמה פרטים שצריך לשים לב כאן. כן, על הפסוק ותקרא שמו ראובן, אומר רש"י, רבותינו אמרו, סליחה, רבותינו פרשו, אמרה לאה, ראו מה בין בני לבן חמי, שמחר את הבכורה ליעקב, וזה, הכוונה לראובן, לא מחרה ליוסף, אבל מצד שני, לא ערער עליו. ולא עוד שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. עד כאן רש"י. כמובן שהשאלה המיידית, הגדולה, הפשוטה והמובנת מאליה שנשאלת, מה רש"י צריך להסביר לנו, למה לאה קרתה לראובן ראובן, הרי בפסוק כתוב במפורש מה הנימוק.
אבל זה לא מתאים
לשמות. לא, מתאים מצוין. ראובן כי רע השם בעוני. ראובן לשון רע השם בעוני.
אבל מה בן?
מה
בן?
בעוני?
איפה עין? איפה היוד?
לא צריך את העין. זה האותיות הבולטות, זה הבית והנון.
ככה פותרים את הבעיה?
כן, איך אנחנו יודעים את זה למשל? מאיך שרש"י מסביר למה לשמיים קוראים שמיים. יש שאומרים שזה אש ומים, או שם מים. איפה האלף של האש? כן, בשמיים. אין שם האלף. זאת אומרת שתופסים לפעמים רק חלק מהמילה. אותו דבר גם פה, את מה שבולט יותר. אז אם ראו מה, כן, ראה או ראה השם בעוני, כן? אז הנה יש ראובן, ראה בעוני. נכון? ראה בעוני. אז הכתוב אומר במפורש מה הסיבה, למה רש"י צריך להגיד סיבה אחרת. ועוד משהו שנראה תמוע מאוד, תכף נראה שיש בו כמה וכמה תמיהות, וכמובן באזמל המנתחים הדק של הרבי, אנחנו לאט לאט, או יותר נכון בבת אחת, לא לאט לאט, מהר מהר, אנחנו נפצח את כל התעלומות, ובעזרת השם נשאר פה גם עם תובנה עצומה לגבי העניין של השמות באבות ובשבטים. בכלל, 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 מסקנה חשובה מאוד לגבי שם. מה זה בכלל שם? מה זה קורא לאדם שם? יש את השיר הידוע של זלדה, לכל איש יש שם, שקראו לו הוריו, שקראו לו אבי ואמו. זה אגב שיר ממש בקודש, כי זה מבוסס על הדברים של רב נחמן מברסלב, כן, גם על התורה, כן, שלושה שותפים באדם. אבל כל איש יש שם, הכוונה שהשם הזה קשור למהות של האיש. זאת אומרת שלמישהו יש שם, זה לא סתם. לא סתם יש לו את השם הזה דווקא ולא שם אחר. טוב, זה מסע ארוך, אז בואו מה שנקרא נתחיל לחתור במרץ. אז זה, יש לנו את הפירוש הזה של רש"י שקראנו לפני רגע, ופה יש הרמה של קושיות, הרמה של תהיות, תהיות ואי הבנות. קודם כל, בכלל, רש"י בפרק ג' פסוק ח' בספר בראשית אומר, ואני לפשוטו, לא באתי לפרש אלא לפשוטו של מקרא. הוא אומר את זה עוד כמה פעמים, אבל זה המקום הראשון. במילים אחרות, רש"י מבאר או כותב בכלל פירוש איפה שיש משהו שהוא לא ברור. כמו שיש שם קושיה, רש"י בא ואומר, יש שם תשובה, תן תשובה, מה לא ברור פה? מה היה קשה לרש"י בפסוק שהוא בכלל טורח לפרש את זה? אחרי הפסוק הכי פשוט שיכול להיות, הרתה, ילדה בן, קהל או ראובן, פסוק מסביר גם למה. אפשר להתווכח, סיבה יותר טובה, פחות טובה, זה אמאותינו הקדושות, ככה היא אמרה. ואין כבר, מה הקושי פה בכלל? שמה רשביך צריך להתייחס לפסוק הזה? ויתרה מזאת, הפירוש המביא רשי זה נתינה טעם לשם ראובן. כן, כי אמרה, ראו מה בני לבן חמים, עניין של מכירת הבכורה, הוא לא רק שהוא לא מחר, אלא אחרי זה הוא לא ירער, ולא רק שהוא לא ירער, הוא גם מצא להוציא את יוסף מן הבור. מה זה? זה בניגוד מוחלט לפשט של המקרא. כן, הרי הכתוב אומר, תקרא שמו ראובן, כי ראה השם בעוני. ואומר, זאת הסיבה, מה השיבה לתת סיבה אחרת? כי אתה יבן אישי, זה היה הדגש שלה, רואים את זה מכל מילה. כן? כי ראה השם בעוני, כי אתה יבן אישי. מדובר פה על היחסים בינה לבין יעקב, על האהבה שהיא רצתה שהוא ירכוש לה, על זה שראובן, דרכו, נו, תתגבר אהבתו של יעקב אליה. לא חמי ולא בן חמי ולא שום בכורה לא מדובר כאן, כלום. לא מיני ולא מקצתי. איפה רש"י לקח את זה? מאיפה רש"י לקח את זה? אנחנו יודעים מאיפה הוא לקח את זה. ממסכת ברכות דף זין עמוד ב', זה לא זו השאלה. מילא, בסדר, יש שם מדרוש. יש מדרשים, אבל רש"י גם לא מביא כל מדרש. רש"י ידוע שחוץ מאשר כשהוא אומר, אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, אומר רש"י שם דבר נוסף, שאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו. זאת אומרת שרש"י כבר מביא דברי אגדה, זה רק ברגע שבלעדיהם אי אפשר להבין את הפשט. רש"י לא מביא דברי אגדה בתור דברי אגדה, הוא מביא דברי אגדה רק שאפשר באמצעותם להבין מה הפשט. זאת אומרת, הפשט הוא כזה קשה שפשט פשטי רגיל לא מבינים, אבל אם תרתום לזה דברי אגדה, פתאום הכל כפתור בפרח, מתבהר. אז אם ככה, עוד פעם חוזרת השאלה, מה היה קשה פה שאי אפשר להבין אותו בלי המדרש הזה, שהוא בעצמו קשה מאוד. אגב, לא אמרתי את זה מקודם, כי זה היה יותר בשק לבטר, אבל את מה שאתה ניסית להגיד מקודם, רב יעקב, יש מגדולי ישראל שאמרו את מה שאתה אומר. לא חשוב, אתה אמרת את מה שהם אומרים, אבל הם אומרים מה שאמרת מקודם. אין מוקדם ומאוחר. זאת אומרת שראה השם בעוני, באמת, ראה אני מבין, יש פה את הראו, אבל איפה הבן? ון, ראובן, איפה הבן של ראובן? לכאורה, אין פה מקור לעניין הזה. ככה דרך אגב אומר, לא פחות ולא יותר מאשר המערשה. מחידושי אגדות המערשה, שם בברכות דף זין. זה מה שהוא אומר. אבל, זה כאמור, אפשר מיד להקשות על זה את מה שאמרתי לך, בתור תשובה, שלמצלה זה כן, זה מובן מאוד, כי יש פה בן בעוני. ואם תאמר שזה איפה העין ואיפה זה, יש דוגמאות למכביר שבאמת זה לא מפריע, כי לפעמים תופסים את האותיות המודגשות, אז בעוני מה שמודגש זה הבית והנון, אז זה התחבר לראו ונהיה ראווה, אז אם ככה חוזרת הקושייה למקומה, כן? כלומר, מה רש"י צריך פה את הפירוש הזה?
זה עינוי,
מה?
הוא בא לפרש איזה עינוי, היא סובלת או היא סבלה.
למה עינוי? בעוני.
עוני.
כן, אבל בית וענון, כן, היה פה עוני, היא הרגישה לא אהובה. על יעקב ועלה, זה ודאי שזה עוני. זה עניות זה גם עינוי, כל ביחד.
העניות שלה הייתה בזה שראובן לא אהב, שיעקב לא אהב אותה.
כן.
אבל כשהיא אמרה, הראה השם בעוני, והיא קרא לו ראובן, אז יכול להיות שזה כאילו הדגשה, ראובן, כאילו לא קיבלתי את הבן הזה סתם.
כן.
ראובן, יש קיבלתי בן. כי
ראה השם את זה. זה הכל נחמד מאוד, רק שזה לא מה שכתוב.
אוקיי, אני רק אומר שזה...
כן, אני אומר, זה אחלה. זה שוודאי שאפשר למצוא את הדיוק של מה שאמרו חז"ל. אז חז"ל אומרים, ראו בני. ראו מה בין בני לבין חמי. כן? זאת אומרת, אף אחד לא אומר שזה סתם ראו בן. ראו בן זה בסדר, ראו בן זה נחמד מאוד, אבל זה לא סיבה. שהיא תקרא לו ראובן. צריך להיות לו משמעות יותר עמוקה לבן הזה. כן? למה להסתכל? למה לראות שיש פה בן בכלל? מה זה נותן? למה זה שייך? על כל בן, כל ילד. אפשר לקרוא לו ראובן, הנה, הגיע בן חדש לעולם.
היא ראה השם בעוני.
אז יש לזה, מצרפים לזה את החלק השני. אז כאן אתה בא ואומר, הנה, זה מה שאומר הכתוב. כן? ראו, כן? כמו שאומר הכתוב. כן? למה קראתי לשמו ראובן? כי אמרה, כי ראה השם בעוני. ראה השם בעוני, לא מזכירה, ראובן. כי ראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי. כן? אבל אם ככה, למה באים חז"ל? ולמה רש"י בא ומביא את החז"ל הזה ממסכת ברכות, שיש פה בכלל שם או נימוק אחר לגמרי? ותמיהה יותר גדולה אפילו בעניין הזה, זה שכשמביא רש"י את המאמר חז"ל הזה ממסכת ברכות, אז מה אומרים שם החז"ל? שמה שהיא אומרת, ראו את ההבדל בין בני לבין בן חמי, למי הכוונה? לעשו, שמכר את הבכורה. ואילו בני, הכוונה לראובן, הוא לא מכר את הבכורה. למי? ליוסף. אלא מה? היא נלקחה ממנו. הבכורה נלקחה ממנו על ידי יעקב, בברכות, לפני פטירתו, וניתנה ליוסף. והוא לא בא וירער על זה, הוא קיבל את זה, ולא רק זה, אלא הוא הריח שזה מה שהולך להיות, ולמרות זאת הוא הוציא את יוסף מן הבור. שאלת השאלה, קודם כל מדובר כאן בעניינים שיקרו עוד המון שנים, מה זה שייך לעכשיו? זו סיבה לקרוא למישהו עכשיו, נניח שהיא ראתה את זה בנבואה, לא נניח, ודאי, ראתה את זה בנבואה, אחרי איך היא ידעה את זה. אבל זה לא שייך עכשיו. זה עוד הרבה שנים, זה בכלל בנבואה לצורך העניין, זה לא מבוסס על עובדות שקורות ברגע זה. והכי תמוע, הרי אם היא קוראת לו את זה מהסיבה הזאת, אז בתוך זה משורבבת בו גנותו של ראובן, של הילד הזה שרק עכשיו נולד. כי מה היא מזכירה בתוך השם שלו? את העובדה שלקחו ממנו את הבכורה. שלקחו ממנו את הבכורה, זה מונצח בתוך השם שלו. מעכשיו ועד עולם. כך בגלל זה היא קוראת לו ככה. זה פילי פלאים. לא רק שזה לשוטר את מה שכתוב בתורה, אלא שהנימוק שלעצמו, גם אם הוא היה עומד בפני עצמו, הוא לא מובן לגמרי. ככה קוראים לילד? על שם זה שלקחו ממנו את הבכורה? שלקחו ממנו. הוא היה בכור, הוא לא אמן נתן, אבל לקחו ממנו, נתנו את זה למישהו אחר, ליוסף. והוא לא ערער, באמת, יופי שהוא לא ערער. אבל למה לקחו לו את זה בכלל? זאת אומרת שהיה פה משהו בסדר, היה פה חטא. כן? בגנותו של ראובן יש כאן, זה מה שצריך להכניס לתוך השם שלו. ותמיהה לא פחות גדולה זה שאנחנו מבינים שרש"י פה מביא את הפירוש הזה, אני מביא את זה כמו שאמרנו ממאמר חז"ל במסכת ברכות. עכשיו, אם משווים את מה שאומר רש"י פה אצלנו לבין מאמר חז"ל בברכות, רואים שרש"י שינה פה. רש"י שינה לגמרי מדברי חז"ל. מה כתוב בגמרא? הגמרא שם בברכות דף זין כתוב דאילו בן חמי אף על גב דמידתי זבני לבחורתי דכתיב חולי חזו מה כתוב בי וישתום אסב את יעקב חולי ויעקבני זה פעמיים וגומר ואילו בני אף על גב דל קורחי שקלי יוסף לבחורתי מיני דכתיב חולי, אפילו אחי, לא יקנה בי דכתיב חולי. שונה לגמרי ממה שרשי כתב. רשי הדגיש את העניין שעשיו מכר את הבכורה, ואילו ראובן לא. ולא רק זה, אלא ראובן גם אחרי זה לא ערער. כן? הציר המרכזי פה בדברי רשי, או בדברי הגמרא, זה בכלל לא הדבר הזה. זה העניין של השנאה, של הקנאה. כן, של מלאכה, של מלאכה. כן, בבקשה, בבקשה, יש כיסא, יש כיסא. בוא, בוא, שב, רבי יעקב. כן, מה שהגמרא מדברת כאן, המוטיב המרכזי של מה שמדברת הגמרא זה משהו אחר לגמרי, זה העניין שעשיו, לא רק שהוא מכר את הבכורה מרצונו, הוא גם סתם את יעקב על מה שהוא תחמן אותו שם, ואילו ראובן, אחרי שלקחו ממנו את זה, הוא אפילו לא קינה. הראיה שהוא בא ואלה אותו מן הבור. איפה זה נעלם בדברי רשי על פרשתנו?
זאת אומרת, הוא ידע אותו מהדור הרבה לפני שלחו לו את הבכורה.
כן, אז זה כבר אמרנו מקודם, שזה כבר, ראובן ידע שזה בכיוון הזה. כן, הרי את קטונת הפסים הוא עשה לו עוד קודם, ראו כאן שיוסף הוא הזה שהוא מועדף. אבל מילא רשי רוצה להביא מאמר בשם חז"ל, שיביא נאמן המקור. זה שונה לגמרי. אתם שמים לב פה איזה שינוי גדול רשי עשה פה? אני שלקח מאמר חז"ל, שינה אותו לחלוטין, הכניס אותו בתור פרשנות לפסוק, שלכאורה כל הפרשנות הזאת היא מיותרת לגמרי, ולא סתם שהיא מיותרת, היא נוגדת את מה שאומר הפסוק עצמו, ובכלל אין סיבה למה רשי צריך בכלל לתרוח ולפרש שם משהו, כי הפסוק בעצמו הוא ברור לחלוטין. אז מה הולך פה? יש פה כאמור ערימה של קושיות על הפסוק הזה, יש עוד. כן, אבל אנחנו נסתפק פה במקבץ הזה. כן, יש פה ודאי שהדברים באמת קשים מאוד, אומרים דרשני, וכמו תמיד אפשר לדלות מפה כמה פנינים או מרגליות חשובות מאוד בקשר לעניין של השמות בכלל. קודם כל לגבי הפשט, זה שכתוב בתורה את הנימוק לקריאת שמו של ראובן, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי, על פניו זה באמת אמור להיות פשוט. מה הטעם הפשוט? שיש לך פה אירוע, לידה של בן, יש נימוק, כי אתה יהבני אישי. אז אם, ואין ספק שלידת בן זה משהו שוודאי מקרב בין בני הזוג, מקרב אותם אחד לשני, ובוודאי שעל פניו מה שלאה רוצה להביע פה הוא יותר מאשר פשוט. אבל האמת שלא כל כך. למה? יש פה שתי סיבות. למה הדברים לא כל כך חדים ופשוטים וחלקים כמו שאולי היינו אומרים. למה? כי בוא נזכור, לאה הייתה שנועה. כן, הייתה ממש שנועה, הרי מה כתוב שם? והיה רשם כי שנועה לאה. כן? או כי שמע השם כי שנועה אנוכי, ככה היא אומרת. היא לא סתם הייתה פחות מועדפת, הכתוב אומר שהיא הייתה שנועה. ברור שלא הכוונה כאן שנאה, אבל היא הייתה פחות אהובה מרחל. זה בטוח, הרי יעקב, כל מה שהוא רצה מלכתחילה להתחתן עם רחל. כנסת ישראל, החל ממנו. והנה פה בסדר, הוא נאלץ בגלל הנחלולים של לבן לשאת גם את לאה, וזה לא היה בכוונת המלך התחילה. אבל לאחר מכן, הכתוב אומר, ולאה בעצמה אומרת את זה, שהיא הייתה שנועה. אז מי אומר שלידת הבן הזה, זה מה שישנה את המצב מקצה לקצה? אז נולד בן, אמורים להיוולד הרי עוד בנים. למה שהבן הזה פתאום יעשה כזה קירוב גדול שישנה את הסטטוס משנועה לאהובה? ואלה שני בני זוג שנמצאים ביחד, וכבר יש ביניהם אהבה בסיסית. נולד ילד, מקרב עוד יותר. אבל פה שתנאי הפתיחה שלה הם כל כך גרועים, כי שנואה אנוכי, מאיפה יודעת שהילד הזה יקרב? כי אתה יהבני אישי. מה נותן לה את הביטחון הזה? דבר נוסף, אם אנחנו הולכים על פי הסטטיסטיקה, או יותר נכון ההיסטוריה, של מה שהיה עד עכשיו, כל אחד מהאבות שנולד לו בן בכור, הבן הזה יצא לתרבות רעה. לאברהם, ישמעאל היה הבן הבכור, והוא נהיה ישמעאל. ליצחק, אסב היה הבן הבכור, והוא יצא אסב. אומרת שפה יש חשש גדול, הנה יוצא בכור ראשון ליעקב, מי אמר שהוא יצא צדיק? אולי כמיטב המסורת של כל הבכורות בעם ישראל עד עכשיו, אולי גם הוא יצא לדרך רע.
אבל כל הבכורות גם כן נלקחו מהם הבכורות.
מה?
לכל הבכורות גם נלקחו הבכורות.
לא נלקחו הבכורה, נלקח המשך הזרע. כן, כי ביצחק קרא לך זרע, אבל זה לא נלקחה הבכורה. הבכורה שם לא הייתה אהבה אמינה בכלל שיש לה איזה משמעות.
אבל יצחק היה בכור.
מה?
יצחק גם היה בכור לאמא שלו.
מה?
יצחק גם בכור.
כן, אבל לאבא שלו לא. וכאן אנחנו מדברים על הבכור של אבא שלו.
יוסף היה בכור לאמא שלו.
כן, נכון. כל אחד מהם גם לזלפה ובלהה היו בכורות לאמא. זה לא הופך אותם לבכורים. כן, הכל לא כפי בכור לאביו.
למה לא עשו להם פדיון אבל לכל אחד מהבנים האלה?
פדיון הבן עוד בטח לא עשו להם, לא ניתנה תורה. לא
רק
זה, אתה רואה גם שיעקב התחתן פה פעמיים עם שתי אחיות. גם עם רחל ולאה, אגב, גם בילה וזלפה היו אחיות, כמו שהם עשו פה במדרש. אז הוא פעמיים התחתן עם שתי אחיות.
אבל לא, אבל... זה יכול להיות שלא בנות של לבן.
נכון, בדיוק.
אבל אז מה אומרים שכל הזמן שכל האבות קיימו את כל התורה?
קיימו את כל התורה, תרי"ג מצוות. פדיון הבן... זה לא, זה אמנם תרי"ג מצוות, אבל יש לזה גם פרטי הלכות. זה לא, זה מה בכלל נחשב? מתי חייבים בכלל פדיון? מי בכלל צריך להיפדות? הרי כל העניין של הפדיון זה היה אחרי, באופן עקרוני, היה רק אחרי מעמד הר סיני, ואחרי יציאה עם מצרים, ואחרי חטא העגל, ואז היה אמור להיות הבכורות, ובגלל שזה עבר ללוי, אז נהיה שם כל העניין של הפדיון. כל הכורה זה עוד לא קרה.
הפדיון זה בכל לאביב.
מה?
בכל לאביב.
נכון.
בכור
לאביב,
לא שלהם,
הוא
יכול להיות...
פטר רחם,
לא.
פטר רחם.
פטר, כן, כן. בכור הוא בכור לאמו.
רגע, אבל שנייה, מעבר, נעזור רגע, כן. כמה בכורות. יעקב נתמן 14 שנים בשם ומה אתה שם?
למה אתה רואה?
רוב, נו. אז למה? זה דברים בסיסיים שעשו לסת אחרת, אחד, שתיים, וש... צריך לעשות פטר רחם לכל בן בכור?
עולה, אתה לא שואל את זה ברצינות. לא מדובר כאן אם ידע או לא ידע, כן, בוא לא נשמור, לא, איך אומרים, לא נשמור כבודו של יעקב אבינו. כן, לא מדובר כאן אם הוא ידע או לא ידע. כן, אבותינו ידעו את כל התורה כולה, היו גלגלים למרכבה של השכינה. השאלה של ידע או לא ידע היא ממש ממש לא עומדת על הפרק. הנקודה היא מה הם קיימו ומה לא, זה משהו אחר, אבל בכל מקרה לא מדובר כאן על פדיון, מדובר כאן כרגע על שאלה אחרת לגמרי, בכורה במובן שמזכה את הנולד בכל הזכויות של בכורה במובן של עבודה בבית המקדש. מי הוא הבכור שיהיה זכאי לעבוד בבית המקדש? למה יעקב קנה את הבכורה מיסר? אומר רש"י למקום, זה שיזכה לעבוד בבית המקדש, כי הבכורה, הבכורים הם אלה שעובדים בבית המקדש, שם זה לא שייך לפדיון. למה? זה הפריבילגיה של לעבוד בעבודת הקורבנות. כן? אז זה הבכור לאביו. כן? מי שעובד את המקדש כבכור, זה רק בכור לאביו. כן? אז אם ככה, יש פה בכל זאת תמיהה קצת על הביטחון שהיה ללאה, שהיא אומרת, או, אין, ראו, תראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי. מה הביטחון הזה שאתה יהבך אישך? אולי לא. או, זה הקושי בפסוק. זה הקושי בכתוב. הביטחון הזה, מאיפה היא יודעת? כן? ראה השם בעוני, כי אתה יהבני אישי. בסדר, הקדוש ברוך הוא ראה בעונייה. לא היה לבנים. נתן לבן ראשון. אבל הקפיצה הזאת היא שאומרת, כי אתה יהבני אישי, מי אמר לך? מי אמר לך?
הכי הזה זה לא
כי של שני? כן, עדיין, הוא בדיוק. למה? מאיפה היא יודעת? ויש פה שתי סיבות להגיד שלמה לא. כן, קודם כל, יעקב יודע שהולכים להיות לו 12 שבטים. אם לאה ידע מזה, כנראה שגם יעקב ידע מזה. כל האימהות ידעו בדיוק, ולכן הייתה, יש בזה הרבה מאוד מקורות. למשל, למה דינה הפכה להיות לנקבה? כי היא הייתה אמורה להיות בן. ולאה התפללה שהוא יהפוך להיות מזכר כדי שלא יגרע חלקה של רחל לעומת השפחות. כי כולם ידעו שהולכים להיות שם 12 שבטים. כן, אז אם ככה, יעקב יודע, נולד לו בן בכור. תודה רבה, אבל עוד 11 בדרך. אז בגלל זה הוא עכשיו צריך להפוך את אורו במרכאות ולהתחיל לאהוב את לאה, למה? כן, הנושא הזה כי אתה יהבני אישי, מאיפה היא לקחה את זה? לכן, מביא פה רש"י את פירוש חז"ל. ועכשיו צריך פה לדייק בלשון רש"י. זה שמה שרש"י אומר, רבותינו פרשו, צריך לשים לב. הוא לא אומר רבותינו אמרו, או דברי אגדה, הוא אומר רבותינו פרשו. ואצל רש"י הכל מדוקדק, כחוט השערה. במילים אחרות, מה רוצה רש"י להגיד פה? רש"י רוצה להגיד פה שמה שהוא מביא פה כדברי חז"ל, זה לא עוד נימוק למה היא קרא לו ראובן. זה מפרש את הסיבה שכתובה בפשוטו של מקרא. מה בדיוק הוא מתכוון להגיד שם? זה לא עוד נימוק, זה פירוש לנימוק הראשי. לא מה? שמה שכותב פה רש"י, רבותינו פירשו, כן? זה שהיא קרא לו ראובן כי אמרה, כי ראה השם בעוני וכולי, אי אפשר להבין את זה, אלא אם כן יודעים מה רבותינו פירשו. כי אחרת מה הכרח פה כי אתה יהבני אישי? אבל עכשיו, כשרבותינו פרשו, אתה מבין מה היה סוד העניין. מה שעושה פה לאה היא במידה מסוימת מבליטה כאן את גדולתו של הילד הזה שנולד. זה לא כתוב בפירוש בפסוק. אומר, תראה איזה בן, איזה אוצר נולד כאן, איזה מידות. איזה שליטה עצמית, איזה אהבת אדם, הוא לא מכר את הבכורה. וגם כשהוא מכר, לא כשהוא מכר, אלא כשנלקחה ממנו, הוא לא ערער. ולא רק זה, אלא היה לו כל כך מידות מצוינות, שאפילו את יוסף, שזה אותו אחד שלקח ממנו את הבכורה, הוא הציל אותו מן הבור. איזה צדיק הילד הזה. או, אם היא הולידה כזה צדיק, זה כבר סיבה למה הבעל שלה יאהב אותה. כי לא סתם הולידה בן. הולידה בן מאוד מיוחד. מיוחד מאוד. או, זה סיבה שהבעל שלה יאהב אותה. ולכן, למה רש"י מעתיק את דברי לאה, וזה לא מחרה, כן, ולא מעלה שם כל מיני נימוקים אחרים, כמה שאלות שפה דילגתי מקודם, זה שלכאורה אתה יכולה להבליט מעלות אחרות של ראובן, כמו למשל שמיד שהוא הלך עם הדודאים שם, שהוא לא לקח מן הגזל, והוא הראשון שחזר בתשובה שם, שהמציא את המושג תשובה בעם ישראל. אפשר היה להעלות הרבה מעלות אחרות שהיו ראובן. למה היא תפסה דווקא את העניין הזה של הבכורה? מכיוון שפה עמד החשש שהבכור דווקא יצא לתרבות רעה. כמו שאמרנו, מה שהיה עד עכשיו, אצל אברהם ויצחק. לכן מה שמודגש כאן זה דווקא הנושא של הבכור, הבכורה שלו, שלמרות זאת, הוא לא מכר אותה, והתנהג בצורה כל כך אצילית. זה מעלתו הגדולה של ראובן, ועכשיו, אחרי שיוליד לו כזה בן, אתה יהבני אישי. זה גם, כאמור, מסביר למה, כן, כל העניין הזה נאמר כי רבותינו פרשו, ולא רבותינו אמרו, ואז כל השאלות ששאלנו מקודם נופלות להם אחת אחת. מה שאלנו? מה היה קשה לרש"י? מה היה קשה לו? שאלה שאמרנו. כן, מה פתאום היה פשוט לו שאתה יהבני אישי? למה כתוב רבותינו פרשו ולא רבותינו אמרו? כי מדובר כאן לפירוש של הנימוק. למה רש"י הוציא כאן את המקרא מידי פשוטו? הוא לא. זה בדיוק לפי הכללים של רש"י. רש"י מביא מדרש אגדה. שנדרש להעמיד את הפשט דבר דבור על אופניו, כמו שרש"י בעצמו אומר. אז עכשיו, כשאנחנו מבינים מה פרשו רבותינו, מהו הנימוק הזה שלאה השתמשה בו, עכשיו הדברים ברורים, דבר דבור על אופניו. ולמה היא השתמשה פה בדבר שיקרה עוד הרבה שנים? כי זה בדיוק היה ארגומנט. ארגומנט של הבכורה. זה אמנם יקרה הרבה שנים, אבל הוא רלוונטי לעכשיו. כי החשש של הבכורה, של מה יעשה הבכור הזה, הוא חשש להרגע. לכן היא לא היססה ולקחה בנבואה אירועים שיקרו בעתיד, ונשתמשת בהם עכשיו כדי להוכיח שאין חשש. שהוא בעל מידות, אציל נפש, וודאי שמוקיר ומוקיר את הבכורה שלו. ולכן בכל הדברים האלה בוודאי שזה מה שאמור להיות הדבק, כן, של מולכם, שיקרב בין בינה לבין לבין בעלה, כן. ואגב, זה ששאלנו וענינו על כל השאלות האלה, יש כידוע ברש"י גם מה שנקרא בשם יינה של תורה. זאת אומרת, גילויים מפנימיות העניינים. כן. איך כמו שאומר השלה הקדוש, יש עניינים מופלאים ברש"י. יש עניינים מופלאים. אומר השלה הקדוש. השלה הקדוש, דרך אגב, הוא אחד מגדולי, לא הייתי אומר, לא מפרשי רש"י, הוא לא פרש את רש"י. אבל הוא זה שנתן את הכללים איך בכלל להתחיל להבין את רש"י. הוא אמר, חבר'ה, אתם חושבים שאתם מבינים את רש"י? נגמר לכם. כי ככה וככה וככה, וכל הכללים שאנחנו מזכירים פה כל הזמן, זה כללי השלה הקדוש, בחלק התורה שבכתב שלו. אז פה יש עניין שמוביל אותנו פה לכמה דברים מאוד מעניינים. אנחנו רואים פה, עד עכשיו, עם ישראל בהתהוות. אברהם, יצחק, יעקב, ויעקב פה בפרשה שלנו, מוליד כמעט את כל 12 השבטים. חוץ מבנימין שנולד לאחר מכן, בכניסה לארץ ישראל. אבל כולם נולדים פה בפרשה שלנו. אפשר להבחין בהבדל מאוד מהותי בין נתינת השמות לשבטים לבין נתינת השמות לאבות. אגב, התז ידוע על השולחן ערוך, יש לו פירוש שנקרא בשם משכיל לדוד על החומש. יש נפלא מאוד. הוא דרך אגב אומר שאחד הדברים שהיו קשים לרש"י בפסוק אצלנו זה למה היא הקדימה את השם לנימוק. אנחנו מסתכלים אצל כל השבטים האחרים, קודם כל בא הנימוק ואחרי זה השם. אצל ראובן זה הפוך. כן, אם אנחנו עוד פעם חוזרים לפסוק, כן? אז בואו נראה למשל את ראובן, נשווה רק את ראובן לשמעון, אבל ככה על דרך זאת זה גם כל שאר השבטים. ראובן כתוב, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה כי ראה השם בעוני, כי אתה יבן אישי. קודם כל השם, ותקרא שמו ראובן, כי לאחר מכן מגיע הנימוק. פסוק אחד לאחר מכן. ואתה הרוב בתלנו, תומר, כי שמע השם כי שנועה אנוכי ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. קודם כל בא הנימוק, ואחרי זה השם. עוד אחד. ואתה הרוב בתלנו, תומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ידתי לו שלושה בנים על כן קרא שמו לוי. עוד פעם, מה? קודם כל הנימוק, ואחרי זה השם. אותו דבר יהודה. ואתה אומר, הפעם מודה את השם, על כן קרא שמו יהודה. כולם, קודם כל הנימוק, ואחרי זה השם. למה אצל ראובן קודם כל ראובן, ואז כי ראה השם בעוני? למה הוא הפך פה את הסדר? הוא אומר התז, שזה היה הקושי של רש"י, למה הוא נכנס פה לנבחי רבותינו פרשו. כן? זה אני אומר על הדרך, מה שנקרא, כי יש פה באמת, כל הפרשה הזאת, בפרשת כי תצא, יש פה נושא מאוד מרכזי כאן, זה נושא השמות, השמות שניתנו. אז אנחנו פה ראינו אברהם, מה שראינו פה עד עכשיו מפרשת לך לך, כן, אברהם, יצחק, נושא מסוף פרשת נוח, אברהם, יצחק, יעקב והשבטים, שנולדים פה בפרשה שלנו. והנה, בכל אחד מאבותינו, מי נותן את השם? אצל אברהם כמובן זה לא רלוונטי. לא יודעים בכלל מי הייתה אמא שלו. כן, הוא היה בן של פרח, והתורה אומרת שהוא נקרא אברהם. מה? כן, זה במדרש. נכון, אבל זה לא כתוב בתורה. אז אחרי זה הקדוש ברוך הוא, זה שנותן לו את השם אברהם.
אצל יצחק.
כן.
שניהם,
זה אפשר. אצל יצחק. מי נתן את השם ליצחק? מי נתן את השם ליצחק? מה? לא, מה פתאום? היא אמרה צחוק, אבל הקדוש ברוך הוא אמר. יבלל לך בן, וקראת את שמו יצחק. ההוראה לקרוא לו יצחק היא מהקדוש ברוך הוא. זה כן, אבל השם, כן, קראת שמו, קראתו במפורש, קראת שמו יצחק. נכון, על שם הצחוק, על שם לא משנה, על שם מה. אבל ההנחיה שזה יהיה השם שלו, יכול להיות שאחרת לא היו קוראים לו יצחק. השם הצחוק, מי מאכפת לי מישהו מהצחוק? כן, אבל הוא זה הקדוש ברוך הוא נתן הוראה. שעל שם הצחוק יקראו לו יצחק. אגב, זה לא צחוק כמובן שלנו, הרי היום כאילו מפרש שם חדי, כל הצחוק שם זה חדי, משום שמחה, זה לא צחוק כמובן של חס וחלילה לגלוב, כן? וגם אצל שרה.
השם שלו בא לפני.
לא, לא פתאום.
מה? לא.
לא
פתאום, אחרי הצחוק.
הרבה אחרי הצחוק.
כן, אחרי הצחוק. אפשר היה להגיד גם אין מוקדם או מאוחר, אבל פה למצורך, באמת היה הרבה, במהלך הדברים הרבה אחרי. כן, אז פה הקדוש ברוך הוא וקראת את שמו יצחק, כן? וגם אחרי זה מי שקרא את השם בפועל זה היה אברהם, לא שרה. שרה לא הייתה מעורבת בכלל בכל התהליך של קריאת השם. ואחרי זה מה היה אצל יעקב ועשיו?
שניהם קוראים לעשיו.
כתוב, וקרא שמו יעקב. מביא רש"י בפרשת תולדות, מה זה קרא שמו יעקב? לפי הפירוש הראשון, זה גם פה זה הקדוש ברוך הוא. לפי הפירוש השני, מה? יצחק קרא לו. אבל בכל מקרה, זה לא רבקה.
אצל עשיו כן.
זאת אומרת...
ויקראו שמו,
אבל אותם זה לא היא. כן, זה גם יקראו שמו, לא ברור בדיוק מי זה. לא כתוב מפורש מי זה ויקראו. כלומר, אצל אבותינו, לא אצל אברהם, לא אצל יצחק ולא אצל יעקב, האמא... לא מעורבת בכלל בקריאת השם. לעומת זאת, אצל השבטים, ההפך הגמור. היחידי שבו יעקב היה מעורב, זה בנימין. כן? ותקרא לו בן עוני. הוא קרא לו, ויעקב קרא לו בנימין. כן? רחל קראתה לו בן עוני. זאת אומרת, היא גם פה הייתה מעורבת בקריאת השם, אבל זה היה בלידתה. זה היה רגעי מספר לפני שהיא מסרה את נפשה. כן, ויצא נשמתה. כן, גם פה יש שאלה אחרת שצריך לשאול, ויש עליה כמה תשובות מאוד מעניינות, אבל לא נכנס לזה כרגע. רחל, אשתו האהובה של יעקב, רואים את זה פה, כל כך אהובה, הוא עבד בשבילה, וכזאת מסירות, והיו בעיניו כימים אחדים. האהבה הזאת היא, לכל אורך הדרך הרי, היא קיימת ומלבלבת ביניהם. והנה היא ברגעי האחרונים, הצוואה שלה, אפשר להגיד עליה אדומות, של הילד הזה יקראו בן עוני, והוא בא לשנות? למה הוא שינה? למה הוא שינה לבנימין? מה אכפת לו שיקראו לו בן עוני? שאלה. יש לזה כמה תשובות חזקות מאוד, אבל לא נעסוק בהם כרגע. בכל מקרה, רואים שגם כאן, נכון שיעקב התערב בעניין הזה, רק בגלל שהשם כבר ניתן בארץ ישראל. אבל לכל אורך הדרך עד אז, כל האימהות, גם לאה, גם רחל, גם בלהה, גם זלפה, שהאדונות שלהם, כן, הגבירות שלהם, הם אלה שנתנו את השמות. כן? רואים פה, יעקב לא מעורב בכלל בנתינת השמות. זה נטו האימהות. מה השתנה? מה השתנה מאבותינו? שלא היו, האימהות שם לא היו מעורבות בכלל? לבין השבטים, שפה הדומיננטיות פה, פתאום עוברת לנשים, ללאה ורחל.
איפה היה לזמן ליעקב?
כן.
יש תשובה לזה, אני אדם
חג. יש תשובה. פה... בואו נמשיך פה קצת במובן של הגדרה, מה זה בכלל שם? דרך זה יובן בעזרת השם מה הולך פה. מה זה שם? יש שם שהוא מוסכמה. כן? אם כן, אם שם למדינה קוראים United Kingdom או Great Britain, זה מוסכמה. הסכימו שזה יהיה השם. בא מישהו פעם קראו לזה קמצ'טקה, והם קוראים לזה United States. מה זה משנה? כן, הרי עד היום שם, מה זה מסצ'וסטס? מה זה מנהטן? זה שמות אינדיאני. כן, מנהטן הייתה נסיכה אינדיאני. אותו דבר גם מסצ'וסטס. והיה איזה ראש שבט אינדיאני. כן, אז פתאום זה הפך להיות למרכז העולם.
קדרק.
אה?
קדרק, פונטיאק.
פונטיאק, כן, בדיוק, כל האלה, נכון? אז זה שם מוסכם, זה שם של מסכמה, ככה זה, הסכימו שזה היה השם. אבל, לא ככה בעם ישראל.
השם עצמו, השם. מה זה השם?
כן, השם. השם בעם ישראל הוא החיבור בין הנשמה לגוף. לומר, ברגע שהנשמה היא בגדר של נשמה, אין טעם לקרוא לה לשם. היא לא שייכת לעניין של שמות. אבל ברגע שהנשמה נכנסת לתוך הגוף, אז החיות שהנשמה מכניסה בתוך הגוף, והתוצר של החיבור הזה, לזה אפשר לקרוא שם. יש לזה מאפיינים מסוימים. החיבור הזה שנוצר, האישיות, האדם הזה שנוצר פה, זה משהו שאפשר לתת לו שם. וככה דרך אגב אומר, הבאנו, פתחנו למעשה מקודם ככה כדרך אגב, בדברי המגיד ממזריץ', כן, בעניין הזה של מלא ארץ קנייניך. אז צריך לומר שככה אומר המגיד ממזריץ' באור התורה. אור התורה זה אחד מספריו הידועים של המגיד ממזריץ', המגיד דוב בר ממזריץ', צדיק וקדוש לברכה, שכשקצת לומדים להכיר אותו, מבינים שמדובר כאן באחד מגדולי ישראל הגדולים ביותר בכל הדורות. זאת אומרת, הוא אמנם נחשב באופן פורמלי לתלמידו של הבעל שם טוב. לא צריך לראות איך הבעל שם טוב והעריץ אותו. העריץ אותו. המגיד העריץ את הבעל שם טוב עוד יותר. אבל באיזה מינוחים הבעל שם טוב משתמש לגבי המגיד? מלאך השם צבקות, שרף עליון, וגדולה עצומה. גדולה עצומה, הרי מי זה היו התלמידים שלו? הרי איך אפשר להבין מה גדולתו של אדם? לפי תלמידיו שהעריץ אותו עד בלי גבול. מי זה התלמידים האלה שהעריץ אותו עד בלי גבול? יש שם כאלה שהם בעצמם קדושי עליון. רבי אלימלך מליז'נץ. כן, רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, בעל התניא, רבי שמלקי מנקשבורג, רבי פנחס בעל ההפלאה, כל אלה היו מתלמידיו של המגיד, והריצו אותו הרצה אינסופית. אז אלה, כל אחד מהם, אנחנו מתייחסים אליו, אל קדוש ברוך הוא, איך הרבי שלהם? אז מי זה היה הרבי שלהם?
מנחם
מנדל וויצ'ב גם היה תלמידו של המגיד, נכון? היו עוד הרבה. כן, החוזה מלובלין היה תלמידו של המגיד. בטח פסחתי פה ושם. יש רבי חיים חלקל מאנדורה, ששם פחות ידוע, אבל רק בגלל שהוא היה כזה פרוש מן הציבור, קדוש עליון. כן, רבי לייב סארס, כן, שהיה זכה עוד לצקת מים על ידיו של הבעל שם טוב, ולכן כן נהיה מגדולי תלמידיו של המגיד. כן, הוא בא כמו על הקדושי עליון, כן, רב זושה מהניפולי, אחיו של רבי לוי, של רבי אלך מליג'ן. כן, זה כולם תלמידיו של המגיד. אז צריך להבין אם אלה התלמידים, מי זה הרבי שלהם. מי זה הרב שלהם. אז זה קצת, קיצור, אחד מהספרים שכתב המגיד ממזריץ' זה הספר הזה שנקרא בשם אור התורה. שנה שעברה היה ביאת בקיסלב, מאז הם חוזרים על זה גם השנה, את היריד הספרים הגדול שם בירושלים. חזרתי הביתה מצויד כדבי, מה שנקרא, מהיריד הזה. אחד הספרים שברוך השם שוכן עכשיו כבוד בספרייתי, זה הספר הזה. אור התורה של המגיד ממזריץ'. נפלאים ביותר. כן, נפלאים ביותר. בכל מקרה, הוא אומר שם, מדבר שם על העניין הזה של המהות הזאת של השם. השם מראה על התכונות של החיבור בין הנשמה לגוף. לפני שהנשמה נכנסת לגוף, אין מה לקרוא שם. למה קוראים שם בברית? כן? לא לפני, לא אחרי, לא בבר מצווה, זה לא שום דבר אחר. כי הברית זה חתימת התהליך שבו הנשמה והגוף מתאחדים ביניהם. לפני כן, בשבעה ימים שלפני כן, הם לא ממש התחברו עוד למעט, לא לגמרי התחברו. כן? המקה בפטיש זה החיתוך של האורלה. אז, נוצר יהודי. הושלמה עשייתו של היהודי. אז נותנים את השם, ויקרא שמו בישראל, יובל יוסף. היום היינו בדיוק בברית, כן? של הרח הנולד, קראו יובל יוסף. כן? ברית של פרלמן. מכיר אותו.
איזה פרלמן?
אורי פרלמן.
נכס של אורי?
כן, כן.
מה, לתמר נולד?
כן, כן, אז הבכור. אתה
מבית חולים?
מי?
אורי?
הוא כן, הוא ברוך השם יצא, הוא עולה, קשה לו מאוד, הוא הולך עם מכשיר, אבל פרטו בבית.
אנחנו מלאכים
בשבועות. זה, מי נתן להם את השמות האלה? זה משהו אחר. אבל עכשיו, מה ההבדל אם ככה לפי זה, וזה גם ביאור לפי התורה אור, כן, התורה אור זה כבר ספר של בעל התניא, התורה אור, וכמובן שמה שאומר בעל התניא זה גם זה איכשהו מתייחס לרבו, כן, לרבותיו, בעיקר למגדי מזריץ'. מה שהוא מסביר כאן זה את ההבדל בין האבות לבין 12 השבטים, שכתוצאה מההבדל הזה אצל האבות, האבות והקדוש ברוך הוא נתנו את השמות, בעוד שאצל השבטים האימהות נתנו את השמות. ופה צריך לשמוע את זה ברצף אחד, אז אם מישהו יש לו איזה הערה או שאלה באמצע, אחר כך. הרעיון הוא כזה, אנחנו כולנו בניו של בניהם למעשה של אבותינו, של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו לא בנים של ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, נקודה, שם זה נעצר. אנחנו גם לא בניו של משה רבנו, לא של שלמה המלך, לא של אהרון. אנחנו היחידים שנקראים אבותינו זה אברהם, יצחק ויעקב. למה? מכיוון שבכל אחד ואחד מישראל יש גנים של אברהם, יצחק ויעקב. גנים רוחניים כמובן. התכונות של העם היהודי, למרות שיהודי זה על שם יהודה, זה לא משנה, העם העברי, למעשה יותר דיוק, שנכנסות פה, נמצאות בתוך כל אחד ואחד מישראל, זה תכונות של אברהם יצחק. בכל אחד ואחד מישראל יש אברהם, יצחק ויעקב קטנים בפנים. תכונות של שלושת אבותינו. זה נעצר כשמגיעים לשבטים. שבטים, מישהו בשבט לוי, יש לו מקצת מלוי, ואולי גם מקצת משבטים אחרים, אבל בטח שאין לו את כל 12 השבטים בתוכו. אותו דבר לגבי בן של כל אחד מהשבטים האחרים. זאת אומרת, ההבדל בין השמות של האבות לבין השמות של השבטים, זה שאת האבות נתן הקדוש ברוך הוא, כי זה צריך להיכנס בכל אחד ואחד מהשבטים, בכל אחד ואחד מישראל. זה משהו אוניברסלי. לכן שם כזה ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא או האבא. כי זה מראה על העצמות הפנימית שנמצאת בכל יהודי. הייחודיות הפנימית שיש בכל יהודי. אברהם, יצחק ויעקב. לעומת זאת, את התכונות של ראובן אין בכל עם ישראל. חלק כן, חלק לא. התכונות של שמעון יש בחלק, חלק לא. יש כאלה שאולי יש להם קצת מלוי וקצת משמעון. יש כאלה שיש להם מיהודה וקצת מזבולון. הרי אין אחד שיש לו מהכל. זאת אומרת, שכשאנחנו מסתכלים פה על העניין הזה, אפשר לא רק להמשיל, גם להבין אותו, כמו מתהליך הלידה. נוצר תינוק, איך הוא נוצר? כן, הרי תחילת היצירה הראשונית היא מהאבא. הראשון, 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 הקטנצ'י כזה, זה מהאבא. זאת אומרת, מי שמתחיל את התהליך, מי שנמצא ונותן פוש לכל העניין, את התנעה של כל התהליך, זה האבא. מצד שני, איפה הרך הנולד מקבל זרועות, ידיים, רגליים, תפי פנים, שיער, אף, פה, אוזניים, זה הכל בתשעת החודשים שהוא נמצא אצל האמא. האבא כבר לא מעורב. זאת אומרת שההבדל הבסיסי בקשר שבין העובר לבין האבא לעומת האמא, זה שהאבא, הקשר הוא חזק מאוד, אבל הוא חבוי, הוא נמצא עמוק בפנים. לעומת זאת, הקשר הוא ההשפעה של האמא, על זה שלאחר מכן הוא מתפלג גופו לידיים, רגליים, אוזניים וכו', זה ברור מאוד. את הקשר בינו לבין האמא.